מה לא לעשות, מה יכלו לפני. זה התורה אומרת בלי סוף. אבל אתה לא שם, אתה לא שם, אתה לא מעניין. יש איזו עמדה כזאת של תורה שאתה לא מעניין, אתה חייל בשירות האמת האלוקית. זה קל לך, זה לא קל לך, זה בטח לא שיקול, נכון? רק בסוכה, יש מצטער פתרון בסוכה. אז זאת האמת, ואתה צריך לגייס את כל החיים שלך כדי לבצע את האמת, להיות תלמיד חכם, ללמוד. מה זה עושה לך? זאת אומרת, איפה זה משנה אותך? אתה פתאום נהיה צדיק. זו תפיסה, נכון? תימד הרבה, אבל פתאום תהיה צדיק. לא צריך ללמוד אמונה, לא צריך ללמוד מוסר, בום! פתאום נהיים צדיקים, הגדולים נהיים צדיקים. אני גם חושב שיש בזה הרבה יותר מתורה, דברים עמוקים משתנים. אבל ללמוד תורה, לקיים מצוות, לא מתוך ציפייה שיקרה בי משהו, שיקרה לי משהו, שאני עובר שינוי, אני מתנהג אחרת לפי התורה. בסדר, אני יכול גם לתקן את מידותיי. אבל גם תיקון המידות שמאפיין את הגלות, זה תיקון מידות שאיך הרב קורא לו במאמר הקודם, במאמר הדור, התקפיה הרבה יותר מתהפכה. זאת אומרת, לא עסוקים בללמוד את מבנה הנפש, להבין מאיפה זה בא לי, איך זה יכול להיות. יש תפיסה כזאת שבאמת יש בי חיה, ויש בי יצר הרע, ויש בי צדדים שליליים, וצריך לדכא אותם, צריך להיות חזקים, וחזקים, וחזקים, ודכא אותם, ודכא אותם, ודכא אותם. זאת אומרת, גם אם אתה מצליח לדכא את הצדדים, אתה לא עובר שינוי. אבל אין פה אידיאלים אלוקיים, אין מבט על התורה בתור אידיאלים אלוקיים. מה זה אידיאלים אלוקיים? אידיאלים אלוקיים זה מפגש של חיים. הביטויים בכל המדרגות האלה, הביטויים הם תמיד עונג. כל זה, כל זה המצב המענג, המעדן, המחיה. למה שבתורה יהיה עונג, או עדן? תחילה מסעד שערים כתוב שיסוד מלאכו בתורה, להתענג על השם, מקום העינוג הזה, הדיון הזה, אין לו בעולם הבא. בעולם הבא, בעולם הזה אין שום עונג ושום עידון. זה גם חובה להתענג, זה לא שזה סיבה, נכון? אנחנו לא עובדים את השם כדי להתענג, אנחנו עובדים את השם כדי לעשות חובותינו. מה חובותינו? להתענג. עוד שחובותינו הייתה לסבול, היינו עושים את זה באותה צורה. יש חובה להתענג. אבל פה הרב מדבר בכל המדרגות האלו, ששוב, שלא צריך לדייק, אולי כן צריך לדייק, אבל גם לדייק כל שלב, מהו? ברור שיש פה העומד מול החיזיון, נכון? החש והמשכיל, הוא משתנה, הוא עובר תהליך של צמיחה. הרב קורא לזה אידיאלים אלוקיים, אידיאלים אלוקיים במובן שאתה חי את האידיאלים, לאלוקים יש אידיאלים. וזה הרב כותב אידאה, חבל, זה היה יכול להיות מילה חדשה בעברית, א' י' ד' ע' א'. בסוף זה ירד כי אי, אי זה שלילה בדרך כלל. עכשיו, אי של דעה, אי, כמו איילנד. אבל זה לא התקבל, אני מבין למה עכשיו. חוסר שכל, אי דעה. אי, אי. נו, איזה מילה מתחילה באי. לא משנה. אני לא מוצא עכשיו את ה...
אי אפשרי.
כן, תודה. תודה. אז כשאתה נפגש עם אלוקים במובן של איפה זה משנה, לא, שוב, לא משנה את ההתנהגות שלי יותר ואת העיסוק שלי, אלא אני נהיה יותר ויותר אלוקים. זה מדבר אליי, זה מתחבר, זה משיק אליי, זה שורש חיי. יש לאלוקים אידיאלים, קודם כל לחשוב שיש לאלוקים אידיאלים. טוב, זה נראה בעמוד הבא. אבל יש פה משהו שעושה אותי יותר עוצמתי, יותר. נראה בהמשך מה יותר. צריך ללמוד את התורה בשביל לראות מה זה עושה יותר. זה לא רק תפקוד שלי. אז אנחנו, גם אם אנחנו לא יודעים מה זה העצם, כשעצם זה שאדם לא עסוק במה משתנה בו, אז זה אומר שאתה מתייחס לזה בתור עצם. וגם אם אתה אומר, לא הסברתי לעצמי אף פעם מה זה, אנחנו אומרים בסדר, אבל בשבילך זה עצם. זאת אומרת, זה לא דבר באמת שאפשר לחדור אותו, זה לא באמת דבר שהוא קורה בך. אז בקומה הראשונה נגיד שהבעיה היא שמתייחסים לעצם, זה לא בגלל שאתה הגדרת אותו בצורה שהיא לא נכונה. בגלל שאתה לא עסוק בך. יש פה משהו מצער, נכון? שאני אומר לך כל מה להיות עסוק בך. זה יכול להישמע אגואיסטי, זה יכול להישמע קטן, זה יכול להישמע מיואש, אני לא רוצה להיות עסוק בעצמי, מה זה עושה לי, מה זה עושה לעולם. אז יש משהו, זה מה יש. זה מה יש. אבל זה בהתחלה. איך כתוב? מובן הדבר, שבדרך העומד של המחשבה הרמה היא ככה חשיבות תלוי בעצם עניינו. תהיה בוגר. אם אתה לא תהיה עסוק בעצם עניינו, אז מיד נראה מה קורה פה כשלא עסוקים בעצם עניינו, כשעסוקים בעצם עניינו. זה מהלך. אבל באופן יותר עמוק, המאמר ימשיך, והוא כבר המשיך כשהוא ראה לנו את כל המדרגות האלה, אז זה שדווקא כשכביכול מתרחקים, מתקרבים הרבה יותר. זה לא תהיה בוגר, תהיה מפוקס, זה מה שאפשר לעשות, אל תחלום חלומות גדולים כי זה לא יצליח לך ממילא. זה לא איזה מבוגר ציני שמדכא אותך ואומר, תשמח במעט שיש לך. המעט שיש לך זה אין סוף, זה סוד הצמצום. זה הרבה 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 יותר גדול מכל החלומות שלך. יש תנועה כזאת. שנית כבר דיברנו, אני חושב, בשיעורים הקודמים על זה ש... כשאדם אומר שאין לו עצם, אז הוא לא מודע לזה שיש לו עצם. נכון? דיברנו על זה קצת? כן? אם אתה משתמש במילה, זה חלק מהשיח שלך. אם לאלוקים, המילה אלוקים, המילה השם, יש נוחות בחיים שלך. זאת אומרת, אתה עושה מה שהוא רוצה, אתה לומד מה שאתה רוצה, אתה לא רוצה להסתבך איתו, אתה מקווה שאתה רפרס, תשכח מזה שאין לך דימוי לאלוקים. תשכח מזה. גם לא ציירת את זה אף פעם, וגם לא דיברת אף פעם, יש לך בראש משהו שאומר זה אלוקים. בסדר, אתה לא צריך להגדיר אותו בצורה מדויקת. במעמקי הנפש, יש לך אלוקים. דיברנו על זה, נכון שזה בעיקר דמות אב, דמות אם, דמות... או הרבה, גם יכול להיות, תלוי באיזה אזור אתה. איך?
על פי השנים הראשונות הכל...
זה הרבה פעמים מאוד מאוד טובח אותם, יש לך עצם. וזה מנהל אותך, ואם אתה עסוק בזה, אז אתה מחמיץ. אבל לא תוכל, אבל... מה שאין כן, איפה, לאן היא גם דיקותי אותו.
והיא לא תוכל?
אבל לא תוכל.
אז תתבטא לפעמים מגודל עצמי חיסון, זה יכול להלהיב אותך. אתה יכול למצוא כוח להימחק אל החיסון, תגיד, זה גדול עליי, מה אני חשוב עכשיו? עכשיו יש מלחמה על ירושלים, אז את כל התוכניות שלהיות רופא אני שם בצד ועולה על המשוריין בדרך אל בבל וואד. עוד שאני אמות, אני מתבטל, כי יש לנו יותר חשוב ממנו. זה קורה. זה קורה שאתה לא עסוק בעצמך, ובכל אופן אתה... נכון, במלחמה. כשיש מלחמה, פתאום כל מדינת ישראל, פתאום כולם נמצדים כי בכל... צריך היה לנו חומת מגן, כשהטרור הערבי עיקר ראש ככה בצורה בלתי גבולית, פתאום אמרו, אבל לא, הצהל לא רצה לצאת למלחמות. רבין עשה את הסכם אוסלו כי ה... כי אגף כוח אדם אמר לו שבמילואים, במלחמה הגיעו 45%, הגיעו 120%, תגידו מה זה 120%? הגענו לפלוגה עם מילואים, היו אנשים שלא ראתם עין מעולם. אלה אנשים שכל מילואים היו מזמן מזמינים, זה היה החופשה השנתית שלהם בחו"ל. אלה שלהם היו, הם בכלל לא היו רשומים, מזמן פלטו אותם הרשימות, באמת, וכולם הגיעו, כאילו, יכלו למות. הגיעו, יש מלחמה פתאום, כל הדודות והכל, ושם נכנסים אחד בשביל השני. זה, אתה מבין שיש פה רגע גדול, ואתה מבין שאתה שם את עצמך בצד. אתה מבין, אדם נורמלי, רואה לפעמים משהו מאוד מאוד גדול, אז הוא שם את עצמו בצד. צער אבי אגון קודיר, יש דברים יותר גדולים ממני, אדם נורמלי מבין את זה. שלפעמים הוא קופץ לכביש להציל משהו, זה לא מחייר אותי, וזה לא יחייר אותי, אני משלם את המחיר. אז זה נקרא, תתבטא לפעמים, מגודל בעצם של חזון. לפעמים זה יותר מזה, היא לא רק מתבטאת, לפעמים זה גם מדליק אותה. מעבר להתבטל, איפה? גם לפעמים תיכנס באיזה חמדה שירית רפויה, נכון? דיברנו על הסתירה בין חמדה לרפויה, כי חמדה זה אנרגיה, חמדה זה לא רצון וטייבה, חמדה זה מילה. לתורה קוראים חמדה. חמדה גנוזה יש לי, נכון? בארץ ישראל קוראים ארץ חמדה טובה ורחבה. חמדה זה, גם בשפות, לחמוד זה מילה מאוד נוטפת, עשירה, סוערת. אז איך יכולה להיות רפואה? היא רפואיה. כי זה אנרגיה, וכמו איזה קש שבוער, והיא נעלמת אחרי כמה? כמה עשרות שנים. זה מה זה? יש, לפעמים זה יכול ליצור התורה, בצורה כזאת יכולה להדליק אותך ותכתוב שירים ותרקוד הדור הבוקר, אבל זה לא עצם החיים, זה לא עצם החיים, זה יעבור, זה יעבור. זה יכול לייצר הרבה מאוד אנרגיה, אבל זה יעבור, אבל לא תוכל להפסיק כל מעמד בחיים. למה? כי אתה טוען שזה לא... אתה בעצמך לא רואה בזה החיים. אם אתה מתנהל רק לפי פרק על מסילת שרים, או רק לפי הבנות עצמם פרק על מסילת שרים, אז בסוף יגמור אותך. אם באמת כל מגמתו בעולמו זה רק עולם הבא ורק עולם הבא, ועולם הזה אין לו כלום, זה יגמור אותך, זה לא יכול להצמיח עם. זה לא יכול. אם אתה נמצא רק במידת הפרישות במסילת שרים, הוא מעריך לבאר למה בעצם פרישות היא קיומית, היא הכרחית, היא לא איזה צ'ופר, היא לא איזה משהו. צריך הרבה להסביר מה זה הפרישות. יש לך פה מסיעת שרים לידך? הכי שמאלה, מאחורי החומש, מדף שני הכי שמאלה. אין, יש. עזוב, אז לא, עד שתלך, עכשיו כולנו מכירים, אני אגיד לו מילה מילה. הוא שואל, רגע, אז למה זה לא הלכה? אם באמת להיות, לחיות לא לפי הפרישות זה כל כך מועד, אז למה לא כולנו כואבים? אז הוא אומר, לא, כולנו מסוגלים, באחרנו כולנו מסוגלים. הוא אומר, אנחנו עד עכשיו דיברנו על כולם, פה בהמשך באמת הרבה מאוד, שהרבה אנשים לא מסוגלים. אז מה הם מסוגלים? זה לוקים, תקע אותם, ואחר כך הוא כותב ככה. הוא כותב, יש יחידים, שרדים, שהשם קורא. אלה שמילאם, כמו המשל של ארבעת המינים, יבואו אליך, קורא אליהם. הוא אומר, ובזכותם יזכו ההמון כולם, דווקא אולי כן היה כדאי שיהיה לי ספר, כמה מוכר מדי, שבזכותם יבואו אליהם ויחפרו אליהם. מה הכוונה? כשיש חסידים באומה, כשיש קבוצה של אנשים שהם באמת כן משמעותיים וכן חיים, אז יבואו אליהם ויחפרו על אלה. באיזה משמעות הוא אומר, יבואו אליהם ויחפרו על אלה? אז גם האנשים הפשוטים זוכים להשתחרר מהמימד הצר של פרק א'. עם כל האומה היא נקייה. אבל יש קבוצות עילית, שיכולות שהן סודיות. שכן מגלות את האמת שלהם לאחרים. כשיש קבוצות כאלה עילית שהן חיות את החסידות, אז קורה משהו. מישהו עשיר יכול לחלק כסף לאחרים, מישהו כאן לא קולק את החומה של אחרים. אבל בקרבת אלוקים זה כן יכול להיות. כששתולים באומה, צדיקים כאלה, כשיש מעט אנשים באומה, אז בזה, כמו האתרוג הזה, יבואו אליו וחפרו אל אלה. אז אלה בלי טעם ובלי ריח, ואלה בלי טעם ובלי ריח, אבל בא האתרוג וגורם לכל ארבעת המינים. אי אפשר גם בלי ערבה לברך. אז יש מעט מאוד אנשים, זה היסוד הזה יחזור עוד כמה פעמים, דעת אלוקים, שמשנים את התמונה. גורמים לכולם להיות, איך עם שלם בנוי, גורמים לכולם להיות מלאה אהבה לאלוקים. גורמים לכולם לחיות. גורמים לכולם להיות עם דעת אלוקים. עוד מעט נראה, הביטוי אידיאלי אלוקים הוא ביטוי, התארים הוא ביטוי, שבעצם לא כתוב, נכון? אני סתם מכניס אותו פה. הוא שייך רק לעמוד הבא. אני אשתדל לא להכניס אותו. בשלב הזה בינתיים. אז, אבל היא לא תוכל להחזיק מעמד בחיים. אני מנסה לומר שאם כל הזמן תהיה עסוק רק באיך אתה נמחק לטובת איזה עולם הבא, מה הדבר היחיד שאתה יודע על העולם הבא? עולם הבא דלת מחשבת תפיסה בה. אז מה הדבר היחיד שאתה יודע על העולם הבא? שהוא לא פה. שהוא לא פה. זה לא עולם שפה, זה עולם שבא. וקשה מאוד, עד בלתי אפשר, אף כל זה בלתי אפשרי, לא תוכל להחזיק מעמד בחיים. עוד דור ועוד דור ועוד דור, שהכל אומר, אנחנו עכשיו מסכנים ומסכנים ומסכנים, אבל יום אחד יבוא משהו. זה לא עובד. זה בלי עונג. מצב מענג, מעדן מחיה, בלי מה שעכשיו מחיה אותך, שעכשיו נותן לך טעם אחר, בלי מה שעכשיו אתה מרגיש לך, אתה לא יכול לחיות. אתה יכול להיות חזק, 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 בסוף אתה מתפרק. אם אתה עוד יותר חזק, אז ייקח יותר זמן, בסוף תפרק אפילו עוד יותר. אם יש באופן עקרוני זרות עמוקה, אז אתה מתבטל, ולפעמים זה מדליק אותך, בסוף זה... בסוף זה, זה, זה לא אתה. עונג זה לא המטרה. אבל כשאין עונג, זה עדות לזה שזה לא אתה. זה לא אתה. לפעמים כשמישהו חומס מעצמו, רודף את עצמו. אז אני אמור משהו קשוח. אני שמחה, אני מביא כל מיני ביטויים כאלה ביידיש. שאדם מסגפן הוא אדם דיני, דיני. אדם שאין בו עונג, אדם שאין בו מנגינת חיים פשוטה. מישהו, עושה דברים, נראה, זה אידיאלים רחוקים. זה אדם מפחיד, זה אדם שלא נעים להיות איתו. זה אדם שאינו צרה. הוא מדכא את הגוף שלו, הוא מדכא את כולם. לא בגלל שהוא לא טוב לב. בגלל שהוא יותר מקולקל. בחיים, בעולם הפשוט, יש עונג טבעי. היה פעם בישיבה, לפני כמה שנים, בחור שגדל בבית... בית של צדיקים, מאוד מאוד צדיקים. הוא היה כבשה השחורה. בחור מצוין, בחור דוס וזה, אבל... כל האחים שלו כזה אברכים 900 שנה, ו... סוגפים כאלה, והוא... בחור מעולה. הוא סיפר לי שיש לו קפד על אמא שלו. אמא שלו מאוד מנסה לעזור, ובאמת עסוקה בו ודואגת לו. אין מה להעביר בקוד. מה קשה לו עם אמא שלו? איפה קשה לו? שאימא שלו הייתה מכינה לו סמיצ'ים לבית ספר או לגן, סמיצ'ים בריאים. כל הילדים קיבלו כאלה סמיצ'ים טוסטים ושוקולד, הוא היה מקבל חסה ונבטים. אני בטוח, ככה הייתי מאוד דמום כשהוא סיפר, אני בטוח שאימא שלו הכי השקיעה בסמיצ'ים יותר מכל אימא. כל אימא עוד קמו, תביא שוקולד, תמרח, זרוק. היא קמה מוקדם. שמה לו צנוניות, וחסה, בדקה את זה בטח, נכון? מיקרוסקופים שלא יהיה, ונבטים, מה רוצה שהוא יהיה בריא? ברור לי שישקיע את הנשמה שהבן שלה היה הכי בריא, מאהבה. אבל הוא אמר, וואלה, תרצי שיהיה לי טעים. כאילו חסה זה טוב, אבל זה לא טעים. לפי חלק מהשיטות. תפיסה של ילד, שאמא לא עסוקה בעונג שלי. תפיסה של ילד. באמת בחור מתוק. גם איץ, בבית מקסים. אתם לא מכירים, זה לא משנה, הוא למד פה כבר מזמן. באמת בחור איכותי ורציני, אבל... אבל כמו שמשרד סלנטר אומר, תדאג לעולם הזה של, של, של העולם הבא שלך ולעולם הזה של אחרים. אם אין עונג, במובן הכי פשוט, במובן הכי בסיסי. אם אין עונג זה נגמר בקטסטרופה, שוב, תלוי כמה הוא חזק. אם אין עונג, אז פתאום נוצר, עלול להיווצר עולם, עולם תת-קרקעי. מחתרת, ביוב, יש מערכות ביוב, יש עולם, הכל נראה טוב, אבל בביוב יש כל ה... זהו, אם בונים חברה ולא נותנים לחיות, לא נותנים לעונג, אז משהו בנפש, אתה יכול יחידים, גיבורים כאלה, חזקים כאלה, שמצליחים לדרוך על עצמם, אתה מנהל ציבור בצורה כזאת, אז אתה מקבל הרבה תסבוכים וסטיות ועיוותים, כאילו העונג פורץ לו במקום תאכל טוסט, מה? לא אירוע, זה לא תעשה מזה פסגות, הוא תאכל משהו טעים, הרייבד כותב, אני צריך לאכול מעט, וערב, החשוב שאוכל יהיה טעים. ערב. אחרי אתה לא שבע, אם האוכל טעים אתה שבע. ולא, מי שמטורף, מי שכל הגיגב זה מיילו בטוסט, בסדר, ברור שזה חם נכון. אבל שיהיה אוכל טעים. אני נזכר שפעם דיברתי עם המנהל העתיק של מרכז הרב, ש... מזמן הגאון מבין נאות כבר היה במרכז. הוא סיפר לי שלרב ציודה מאוד מאוד חשוב שיהיה אוכל טעים במרכז הרעב. אז כשאמרנו שם קראו זה מרכז הרעב. היה. אבל הוא לפחות רצה. אפשר להתווכח מה זה טעים אצל הרב ציודה. בסיפור של הרבי יצחק יש... שפעם אחת, בתור בחור צעיר, הוא החליט איך יום כיפור ל... רצה לבנות לרב ציודה את הסוכה. אז הוא נשאר אחרי יום כיפור, והרב ציודה היה צריך כל דברים, שלח אותו לפה, שלח אותו לשם, עשה כל מה שלך. בסוף כשהוא עשה מה שהרב ציודה, גמר לעזור לרב ציודה, הרב ציודה אומר, עבדת בשבילי כל כך קשה, מגיע לך פינוק מיוחד. הוא הוציא ביצה, שבר, ערבב בצלוחית, ונתן לו. והרב בן יצחק חירף את נפשו, אכל, לא יודע, נמצא אחרי. אבל מה, הרב ציודה באמת רצה לפנק אותו. זה הממתקים של הרב ציודה, בסדר, זה... כנראה מלחמת העולם הראשונה, זה מה שהיו ממתקים, בעיטה שתנגעו את זה. זה היה נדיר, אבל... תראו, אתה רוצה לפנק, אתה רוצה להתאים, אתה רוצה לסמך. אם זה מטרת החיים שלך, אם זה חפץ, אם זה שקיקן, אתה חולה, וואו, חדים פה. אז זה עלוב, זה קטן. אבל החיים לא צריכים לרמוס אותך. ואם מתפתחים חיים כאלה שלא נותנים לזה מקום, לא נותנים לך מקום, אז חלק יצליחו וחלק זה כמו צינור שאתה חוסם אותו, אז מחפש את הסדקים, מחפש את החורים, זה מתארץ במקומות מטורפים. וזה גם יכול להיות באדם מגיע לישיבה והוא מועך את עצמו בצורה קשה מדי. אז הוא לומד, לומד כמה זה חשוב, פתאום הוא מוצא את עצמו באיזו נפילה מטורפת, הוא מכוער, הוא אומר, איך זה יכול להיות, איך זה קרה לי, זה קרה לי, כי אתה עונג את עצמך. עונג זה לא תאוותנות, עונג זה להרגיש חי, להרגיש חי. זה פתאום בורח לך למקום ש... איזה שד פרץ בתוכי, זה לא שד, אתה תפסיק, אין שום סיבה שתדרוג, זה לא הופך אותך צדיק זה שאתה... יש פה לפעמים, בישיבות, אנשים פתאום מרגישים לא טוב עם זה שהם אוכלים, מנסים לאכול פחות, מנסים... שלא לאכול אוכל טעים, הם מגיעים לכיוון כזה, הם דורכים על עצמו, דורכים על עצמו, אם מישהו מתוסבך, לפעמים צריך לרסן את עצמו באופן פשוט, אז היא לא תוכל להחזיק מעמד בחיים. אם אתה עושה משהו זר, עכשיו הרב מדבר על אמת של חיים, כן, אבל אם זה דורס אותך, ביהדות למשל לאוכל, אני מדבר על אוכל, ביהדות יש המון אוכל, המון אוכל. יש אוכל של שבת, ויש אוכל של פסח, ויש אוכל של חנוכה, ושל פורים, ויש קידושים, וכל דבר בא עם אוכל ביהדות. כל דבר רואים אוכל. לא שמחה וגם אבל. יש ארוחה. לא, במבה.
ארבס.
במבה, בגה לגמרי. ארבס. כן, מישהו אומר. גם בגמרא, ובכתובות שם, שהפכו כל כך הרבה יין שם, שעד שמישהו מת, היו קרובי המשפחה שלו בורחים, היו צריכים לקחת משכנתה על הסעודות שצריך לעשות. שמחה בטוח, תינוק נולד, תינוק, יש קידוש, יש זה, זה, כל דבר, וכל דבר פותחים שולחן, ויש קיגל, כאילו, זה מאכלים יהודים, יש צ'ונט, ולא משנה, גפיל תפי שחרם, לא חשוב, כל אחד, נותנים לזה המון מקום, ובשפע, ובכיף, לא עובר איזה משהו גסטרונומי, עובר חום, עובר את האהבה, עובר את יראת שמיים, דרך הדברים האלה, אם יש משהו שהוא דורס לכם, כאילו אתה, זה נותן לך תחושת של סיפוק מאוד מאוד גדולה בהתחלה. אתה נהיה צדיק ואתה נהיה חזק ואתה מוותר על זה, מוותר על זה, מוותר על זה, מוותר על זה. מוותר על זה, נותן מאוד חשוב, אבל אם אתה מועך את עצמך, אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שאתה תשבר בסוף, אפשרות יותר גרועה, שאתה לא תשבר. פשוט יפקע איזה משהו בלב ותהיה כבוי כזה. נמוך כזה.
אבל יכול להיות שהוא מסייר את האליטה שהרב אמר על הפירושים.
אז הם שמחים האליטה הזאת. והאליטה הזאת היא שמחה. והאליטה הזאת נולדה. זה כמו, אני אגיד לכם מה, כמו שיש היום, נניח, יוקרתיות כזאת, ציירת מטכ"ל, ציירת מטכ"ל היא נועדה לאחוז מאוד קטן באוכלוסייה. זאת אומרת, הדרישות המנטליות, הגופניות, רוב האנשים לא נולדו לא עם נפש כזה, לא עם גוף כזה. יש כאלה זוכר פעם בישיבה אחד שהוא לא יכל, הוא כל הזמן רקד, כל הזמן קפץ, כל הזמן זה. הוא לא יכל לשבת, הוא באמת היה צריך, הוא נולד לציירת מטכ"ל כזה. אתה אומר לו לעמוד, הוא בפאניקה, הוא צריך איזה 60 קילו על הגב בשביל להרגיש כליל. אז יש אנשים כאלה, אבל יש הרבה אנשים שהם לא קשורים לשם, והם הולכים לשם, והם דקים את עצמם, דקים את עצמם, דקים את עצמם. ובסדר, הם צריכים רק לגמור מסלול, וזהו. והם גומרים את עצמם הרבה בכלל, הם לוקחים את עצמם משימות כאלה שהם לא נכונות להם ולא אמיתיות להם, ואז לפעמים הניתוח לא מצליח, אם זה הרבה יותר גרוע, הניתוח מצליח בכל אמת. הם הצליחו לעמוד במשימה, ומה שבתוכם משהו בתוכם גמור, משהו בתוכם מת. כי הם הלכו לקומה שלא קשורה אליהם, כן.
איך בגרות לא נשברו כל כך הרבה אנשים אמנים? בסוף הם חיו חיים כאילו, הם חיים את החיים
שלהם,
בצורה מאוד מצומצמת, אבל
הם
חיו חיים
בסוף. מה הרב כותב באורות, איך הם חיים בגלות?
לא, אני הבנתי מהרב, אם אדם חי בצמצום כל כך של כוחות החיים שלו ולא מופיע...
איך הם חיו בגלות? אז אתה שואל מה הרב אומר, זה לא מעניין מה זה. הרב אומר, בגלל גדולי ישראל. בגלל גדולי ישראל. מה הפירוש? הרי שנית משמיים ארץ תפארת ישראל, נכון? ישראל נפלה. קומת החיים הזאת, היכולת לקרוא את הגודל אלוקי, זה פסוק מבאר חיים, שזה הגלות. כמו שבעה נקים את העולם, אנחנו מתים. מה שהרב כותב, מה זה הרב כותב? שזה הרבה מקורות קדומים. הרב כותב גם במעמדת אלוקים בסוף. בגלות שרדנו בגלל שהיו תמידי החיים, תמידי החיים כאלה שהם כן חיו את האידיאל, היו אתרוגים. היו אנשים עליונים כאלה, וזה לא מספיק שיש אנשים כאלה, מספיק שהאומה הייתה מלאת הערצה תמידי החיים. איך קוראים זה מרא דאתרא, מה זה מרא דאתרא? זה בעל הבית, נכון? מרא זה ביילים. זאת אומרת, היו, התנשאו, יש כל מיני מדרגות של תמידי החיים. אבל באומה הייתה הערצה אדירה לתמידי החיים בתור מי אני באמת. מי אני באמת זה הגדולים. בכל דור ודור היו רק צדיקים מועטים, מפוזרים. היו אנשים כאלה שהם, אתם זוכרים את השמות שלהם, הרי מה, הרשע, למה אנחנו זוכרים את השמות שלהם? לא רק בגלל שהם כתבו ספרים מעניינים עליהם, בגלל שהם היו השמות שלהם. הם היו החסדים האלה, שגרמו לנו, הכניסו לנו ללב את זה שאנחנו שמחים. שאנחנו לא מדוכאים.
אבל זה לא גם בגלל שלא היה תביעה? לא היה רצון לעולם חומרי יותר?
לא עולם חומרי, לא בגלל עולם חומרי. אני מדבר על חיים. חיים, מה לא רוצה לחיות? בסופו של דבר זה גומר את הכל. זה שעם ישראל הצליח לא לחיות, זה השאלה. זה שעם ישראל הצליח לא לחיות, הצליח לא להרגיש. בגלל שהיה לו את החסיד הזה של הכוזרים. זה שהיה רבי יהודה הלוי, היה רמב"ם. היה הרשב"א, היה הרייבד. היו אנשים כאלה שכל הנושא נהנים בהרצה ואמרנו, זה מי שאני באמת. זה מי שאני באמת. והאמירה הזאת, זה מי שאני באמת, אז אני לא מצליח להיות כזה בסדר, כי אני בגלות. אבל זאת התורה, התורה, התפילה זה לא יפני, זה לא כל הבעל שם טוב. אז ההרצה הגדולה הזאת לתלמידי החכמים, היא זאת שהחזיקה את האומה באמת, היא זאת שהובילה אותה. ההבנה שזה נשמת אפינו, זה רוח חיינו, זה מי שנוגע בהם נוגע בגבת עינינו. ההתמסרות הזאת, האנשים ש... זה מה שגידל תמידי החנים גם. האהבה האינסופית הזאת גם מעלה, אנשים מסירות נפש, מה שהאנשים מסירות שגידל תמידי החנים? לא היה חוק חינוך, כל אירופה הייתה אנאלפביתית והמובילה התפסות. היהודים שסבלו יותר מכולם, הם ויתרו לבחות, רמת חיים גם ככה הייתה נמוכה, משנים אחרים כבדים אותם, שהם יכולים ללמוד קצת תורה. היו כאלה שהיום, זה הייתה הרצה, זה היה חלום, זה וואו, גדול בתורה הזו. וזו שאלת סוגריים, נכון? זה לא כתוב פה בינתיים, זה יהיה כתוב בהמשך, את הצוף המאמר. אבל הרם תיכנס לזה בכמה מקומות, כן.
מה היחס, כאילו, ברור השם יש צדדים שמר לך, זאת אומרת שלא טוב לך, גם שאמר לנו
כל דבר יש צדדים שמר לך, גם כשאתה רוצה ללמוד להיות רופא, יש צדדים שמר לך, ואתה מבין שאתה תרוויח מזה הרבה בחיים, לא באיזה עולם הבא שאתה לא מבין אותו. אתה מוכן, אנשים מוכנים לעבוד קשה מאוד ולהשקיע, גם אתה עובר מסלול בצבא ואתה עובר מקים עסקים, בטח שמר לך, מי שלא מר לו הוא מת. כשאתה מדבר על עונג, להפך, מתי יש לך עונג? יש לך סיפוק שקראת את עצמך, ששיחקת כדורסל והשקעת את הנשמה ורצת, אתה נהנה מזה, אנחנו לא רוצים חבורת בחיים, להפך. אנחנו רוצים שזה יענג, ומתי זה מענג? תביא לך טוסט, זה נחמד, אבל אף אחד לא יכתוב בביוגרפיה שלו, אכלתי פויקה, נכון? אנשים שאתה מעריך, אנשים שלא אתה מעריך, שכל העולם מעריך, זה אנשים שקוראים את עצמך. זה פרסי נובל ומדליות זהב ומי ש... אנשים שעבדו מאוד מאוד קשה, אבל המרירות הזאת, מי שלא מוכן להתאמץ, הוא סתם חי חיים עלובים. אנחנו נראה מי שמוכן להתאמץ קשה מאוד מאוד. השאלה אם ההתאמצות הזאת היא התאמצות נגד עצמך, או ההתאמצות שמצמיחה אותך, זאת השם. שאלת המעשה שהוא כי יש איזה משהו, אמת עליונה שאתה, אתה זרוק את עצמך. כמו ענב, ענב הוא הכי אוהב את עצמו, ענב אמיתי זה אדם שהוא הכי לא דורס את עצמו, הוא דורס את הצדדים השפלים שבו, הוא דורס את האגו שבו, האדם אמיתי. רבי לי שדמותו עלתה לי משום מה עכשיו, הוא האדם, אחד הענבים הגדולים שהכרתי, אחד האנשים הכי שמחים שלו, הכי חיונים, הכי לבביים, הכי זורמים. בטח שיש מרירות, בלי מרירות אין שום דבר. מי שמוכן רק בסטלבט ללכת כל החיים שלו רק מדרגות נאות ושאלת לכל. אז החיים שלו עלובים. המצב המענג והמעדן זה לא קוגל, גם קוגל זה נחמד, אבל זה לא מסעת חיינו. העונג זה סיפוק בדרך כלל, סיפוק, הצלחה, מימוש, גדילה, חיים הרבה יותר עשירים. וטובים, אתה משקיע, ולפעמים המשקעות האלה הן קשות מאוד, תובעניות מאוד, נוראיות מאוד. אבל יש.
איך אתה יודע, זאת אם אתה לא דורס את עצמך או שאתה...
אתה חייב לדורס את עצמך הרבה פעמים, אתה עושה מסע אלונקות, זה די דורס אותך. המסע אלונקות, אבל אתה מבין שזה לא נעשה כי אתה מחוק. זו שאלה של גישה פנימית. איך נפגש... זה בדיוק תלוי עצם התארים. עצם התארים. גם כשאדם הולך לצבא, הוא אומר, זה גדול עליי, אבל איזה זכות זה ללכת לדבר שהוא גדול עליי? איזה זכות זה לצאת למסע אלונקות? להיות חלק מהתכוננות למלחמה. אם אתה אומר, מי אני אפס, מי אני, שאני אגיד תודה שמותר לי בגדול, אתה לא עסוק בקורא זה. האדם הישר צריך שיאמין בחייו, נו, צריך עוז של חיים, שמחה של חיים. כי אחרת אתה עושה מה שמת, אבל הכל כבוי, הכל כזה קר כזה. זאת האמת, אנחנו האמת זה חשוב, באמת באמונה, איך חיים את האמת הזאת, איך נפגשים האמת הזאת. זה נכון על כל קשר, זה נכון, אמרתי לך, אם מישהו מתמסר לאשתו מתמסר, סיפר לכם את הסיפור הזה על ה... נספר, כי זה סיפור יפה, אם זה פעם שנייה, אז אני אסתכל לזהה בפרצופים שלכם.
על הזוג, שהוא התקשר, הבוגר שהתקשר אליו,
רואים מכיר סיפור, אני לא מספר. הכנתם אותה, סיפור חבל על הזמן הוא. אבל זה לא הסיפור הזה. עד כאן סיפורים בפעם הבאה. זה סיפור אחר. סיפור של חבר אחר שלי, בחור מאוד רציני, שהוא באמת צדיק. צדיק, צדיק. הוא השקיע באשתות הנשמה. השקיע. השקיע, השקיע, הוא גם צדיק, גם קרס, השקיע, 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 באמת עם כל הלב, התלהב, הוא פינק אותה ויתר לה, הוא אמר, אני רוצה, זה הדבר הכי חשוב בחיים, זה אני הכי השקיע. השקיע, 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 הם גרו באיזה מקום רחוק בדרום, אני חושב, לא זוכר, זה היה כבר מזמן. וביום אחד הם נסעו להורים שלה, הוא והיא, היא הייתה נהגת, הוא התיישב ליד הנהג, נסעו את הנסיעה שעתיים וחצי. מרגע שהוא התיישב על הכיסא של יד הנהגת, הפה שלו נפתח, זה בכלל לא היה בשליטה. הפה שלו נפתח והוא התחיל לשפוך עליה, וואי וואי וואי. 10 שנים היינו 20, וואו! הוא נסה לעצור, הוא אומר, אתה משוגע, הוא לא מצליח. ואת עשית ככה, ואני משקיע, ואת לא משקיע, בסדר, הוא סיפר בערך, אני זוכר בערך, אתם זוכרים בערך, זה כלי שלישי. אז הפרטים לא חשובים, בסדר, יכול להיות זה 3 שעות, יכול להיות זה 1.5 שעות. והוא שופך עליו, שופך עליו, והוא אומר, אתה הורס את הכל. אתה הורס את הכל. הוא אומר, זה יהיה גירושין, כאילו, וואו, מה אתה, ועוד נו. עכשיו, לא יכול להתאפק, שפך, שפך, שפך עליו. עד שהם הגיעו לבית של ההורים שלה, נעצרה, קיבלה את האוטו והיא אמרה, מזל טוב, סוף סוף התחתנתי איתך. הם אנשים גדולים, גם היא וגם הוא. אבל הוא חי בהצגה, הוא חי בסרט, בהצגה מול עצמו. בהצגה מול עצמו. הוא נורא רצה להיות צדיק, אז הוא נהיה צדיק, אבל הוא לא התחתן איתה. כשאתה מתחתן, את מה אתה מביא לחתונה? האצבע הזאת יפה, תביא לחתונה. האצבע הזאת לא יפה לטוב, אני לא מביא לחתונה, תביא את הכל. ואם, שמעתי פעם סיפור אחר, נו, תגיד איזה סיפור זה היה.
ככה אני לא יודע.
סיפור, אני גם מכיר אותם שמות. סיפור, סיפור, הספד, היה הספד על תלמיד חכם. תלמיד חכם רציני. מה הספד? שכשהוא היה בחור בישיבה, יום אחד הוא חזר בת, אמא שלה עשתה לו מרק, הוא טעם את המרק, הוא, כל מיני גיהנום, עלו בו. מה זה, קטסטרופה? אין לי מושג מה היה. אכל ככה, לא להעליב את אמא שלו. אמא שלו, איך המרק? מרוב שהוא לא רוצה להגיד, הוא אומר, טעים, 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 טעים. או, מאז קבוע עשתה לו, כל פעם שהוא חזר מהישיבה, הפתעה, את המרק ברגים האלה, אין לי מושג מה שם. בסדר, לא רוצה להעליב את אמא שלו, היה חזק. אמר, אני לא חוזר, אמר, אני אעליב את אמא שלו. בקיצור, יום אחד הוא התארס, אמר שהחיינו, השתחרר מזה. אבל אז אמא שלו אמרה לארוסתו, יש מרק אחד, חייבת לעשות לו. משהו, אף אחד לא אוכל חוץ ממנו, אבל הוא תורף על זה. בקיצור, רואה את זה, אתה אומר, מה זה אומר? וואו, תודה רבה, עד סוף ימיו. אחי את המרק, ככה סיפרו עליו בשבעה. לא יודע מי ידע את זה, אבל סיפרו עליו בשבעה. כדי שישלום מתה עוד קודם, שהיא לא תשמע את הדברים האלה. בכל אופן, סיפור זוועתי בעיניי. זוועתי בעיניי, זאת אומרת, זה מישהו מאוד צדיק, הוא עושה טעות מערכתית. מערכתית. מילא אם אמא שלי אומר עוד חודש אני מתחתן, מילא איפה. כמה אנרגיה הוא בזבז על איך הוא מרק לא טעים? שיגיד, אשתי החמודה, אולי תכיני לי עכשיו בעלי מרק עגבניות, והיה גמר את הסיפור, הוא השקיע אינסוף אנרגיות, לא טוב לו, על סתם. סתם, שקר, הוא משקר כל החיים, על כלום. על כלום, זו דוגמה רעה, טובה, כל דוגמה טובה, היא בעצם דוגמה. מה, לקשר, מה הבעיה שלך להגיד לה? למה זה עושה אותך צדיק כשאתה אוכל דבר שהוא רע לך? הם כן מתרגל לטעם, ואז הסיפור מאבד מהעוקד שלו. זה סתם, סתם, תמצא את הדרך בנעימות, זה לא צריך להיעלב, נכון? לא יודע מה, קרה לי משהו משונה, אולי יש לי איזה חילוף הורמונים, פתאום המרק הזה פחות מתאים לי, מה אפשר למצוא איזה דרך, נכון? ואכלתי, לא יודע מה, תגיד משהו. זה איזה צדקנות כזאת, במה עצמי? ולדרוך על עצמי, ולדרוך על עצמי, ולדרוך על עצמי. סיפר לי חבר, נו, אני אשחרר אותך. שהוא היה במקום בשבת, ופתאום בא מישהו ואמר, נקרא עירוב! נקרא עירוב, כולם לא יכולים לחזור הביתה, שום דבר לא יכולים לזור, צריכים את המפתח, צריכים, נקרא עירוב. משהו מהעירוב! והוא אומר, פתאום כולם נהיו שמחים, נקרא עירוב. ואז מישהו אמר, מה בדיוק קרה? הוא אמר, לא, הרשב"א... כולם נהיו מדוכאים, אוי, העירוב לא נקרא. ואז מישהו פרח את הרשב"א, נקרא העירוב, כולם נהיו שמחים. כאילו, החיים הם רעים, ולדרוך על החיים זה טוב. אז זה נקרא העירוב, וואו, עכשיו נהיה צדיקים, איזה כיף, עשו את הטל וניתקע, ומה עם הפתיח, ועשה אותה נפס על שבת. זה נורא יפה, זה אנשים בכוחות, אנשים בכוחות לא יכולים להיות שם. לא יכולים להיות שם. אבל סוג של מערכת יחסים שהיא מחפשת איפה אני נמחק, במה אני אבטא את הגודל שלי בזה שאני נמחק, נמחק. זה, מי שלא יכול למחוק את עצמו הוא סמרטוט. מי שלא יכול מרירות, בלי מרירות הסם, ספטותיו ששנים עטפות מעור עובר, אין אתה מוצא תורה מתקיים מי שרב שזורק מרה בתלמידים. ברור, אין פה שהכל יתחבר לי, הכל יתאים, זה לא מתחבר לך, זה מתאים לך, ודימה. הרב מדבר על אנשים שעפים קדימה, שמשקיעים את הנשמה, והם יודעים להכאיב לעצמם ולייסר את עצמם, להיות אכזרי על הבן והאישה, ובטח על עצמם כעורב, בטח שכן. אבל זה חיים, זה חיים. אתה צומח פה, אתה מתגדל, אתה לא מתגדל בזה שמחקת את עצמך. זה כוחות החיים שלך גדלים. דתות אחרות באמת מפגשות לך, להימחק, להימחק, להימחק. איך אמר לי פעם תלמיד עומר, המוסלמים מתפעלים בזמנים הכי מעצבנים ביום. שמעתם אותם בבוקר? כאילו בדיוק זה תקוע לך, בדיוק אז! דווקא. דווקא, זה באמת להימרח. גם תפילה, תפילה אתה מתאמץ, משתדל, משתדל להתקווה, משתדל, ובסוף אתה רוצה. אתה רוצה, חולם על אהבה, אתה חולם שהתפילה, שפיכת הנפש, אתה חולם, כמה אתה מצליח, כמה מצליח, זה המגמה, זה השאיפה. אז יש משהו שאם אתה דורך על עצמך, זה לא יכול להחזיק מעמד בחיים. אז הוא היה בעל נחמד 10 שנים, וזה התפוצץ לו. עכשיו הוא שופך את הלב, הייתה לו אישה מספיק בוגר, מספיק פיקחית, כדי להבין שלא עכשיו הבעיה, ב10 שנים הייתה הבעיה. כי בעצם הוא הפגיש אותה רק עם צדדים מסוים, וצדדים מסוים הוא קבר, הוא קבר, הוא הסתיר את זה גם מעצמו. מאיפה זה ברח לו? יש מצב שהוא דיבר את הכול הרבע שעה ופינטס שזה. איפה זה ברח לו? זה ברח לו מכל מיני דברים שהוא קבר בעצמו. אז אנחנו צריכים לדרוך על הרבה דברים, וצריכים לקופף הרבה דברים, בוודאי, יש התקדמות. והפה לא מציע מסלול קליל להיות צדיקים, מסלול מאוד תובעני וקשה. אבל קשה שיש פה ברכה, הרב קוק בכלל בחיים לא עושה לך חיים קלים. שום דבר, לא ראיתי בחיים, לא קיצורי דרך ולא תרגילים, לא לעבוד קשה. הוא נותן לך המון כלים לחיות, שעבודה הקשה שלך תניב פירות, תביא ברכה, תוביל אותך לאיזשהו מקום. זה הנושא, אבל מי רוצה חיים קלים בכלל? מה תכתוב שעשית חיים קלים? זולה זה מטרת חיים זה השקיקה, היא לא תוכל להחזיק מעמד בחיים. ואם רמות החזיון יתגבר הרבה בסרפיה, אם תהיה עסוקה בזה משהו גדול, אז הפיצוץ יבוא, יש כמה סוגים של פיצוץ, תהיה מוכרחת לעשות בני אמנו, זה גומר אותי. או שאני מת, או שאני בורח, או מורד, או פתאום נהיה כבוי ואין לי כוח, או מה אני מחפש. יש איזה הרבה קצורות, אם לא תוכל לעשות זאת, פתאום נגמר לי, לעשות פעמים, זה נגמר לי, נגמר לי, לא מדבר. לא מדבר. גם בישיבות, לפעמים שיח פנימיות בישיבות הוא כזה שיכול לגמור. כאילו מי שלא היה 4 שנים בישיבה הוא סמרטוט. שיחות כאלה מסדרון בתלמיד. מי שלא שמע את השיעור הזה, זה בכלל הוא לא היה בישיבה. מי שלא זה. יפה מאוד שאתה אומר את זה, יש אנשים שאתה גומר אותם. יש אנשים שרוצים עוד 2.5 שנים בישיבה בדיוק וזה מעיף אותם לשנה. וזה מה שהם צריכו להנפיד אתכם, 5 שנים, אבל זה, אם אתה מועך להם את זה, אז הם ינסו להיות, חבל. הם היו 2.5 שנים בישיבה, הם היו צריכים להיות, עכשיו בגלל שהחברה אמרו, אז הם היו עוד שנה, והשנה האחרונה נראית כמו שעושים בגלל לחץ חברתי. אז כל הברכה של 2.5 שנים מצופה עכשיו בחרסים, מצופה בזיגזוג של לכלוך, ואין יכול להגיד, בתקופה שמאחתי את עצמי, 2.5 שנים הוא פרח, ופתאום מתחיל להיות עצמו. זה שאתה אומר את האמת כזאת. יש, בדרך כלל אדם אומר, תהיה לזה כשמאבקים פנימיים, אבל לפי את זה לכם, אני לא יודע אם יש דבר כזה בעמי. יכול לדמיין שיכולים להיות דברים כאלה. אז יש מצבים שאתה אומר משהו מה מאוד גדול, בסוף הנפש תהיה מוכרחה לעשות בנפש. לפעמים אין ברירה. לפעמים אין לה ברירה, הם לא נותנים לה לעשות בנפש. כשמישהו לא מאמין בדרך שלו, אז הוא יוצר בית כלא כזה שלא מאפשר בריחה, לא מאפשר בריחה. אם יש לך נתיב, שאתה בונה חברה כזאת, שאין לאדם אפשרות לצאת משם, יש כזה מערכת של חרמות כאלה, ומערכת של נידויים כאלה, שאם אתה תצא, אתה תפסיד כזה משהו, אם תעשה משהו קטן, לא פונה, אז בום. אז אתה קלו וקלו וקלו, ושוב, אני לא יודע מה יותר מוצלח, שנהיה מרד ומובד, ואדם פורץ ויוצא החוצה, או שהוא נהיה כבוי, כבוי כזה. טוב כזה, של חוסר חיים, אז אם היא לא תוכל נקלה לעשות זאת, להסב פניה, אין לי מושג מה השעה, אתם תעצרו אותי. מה? היא לא תוכל נקלה לעשות זה, למה? מפני גודל ההורה והחשיבות שכבר הסכינה בהם מעט. זה גדול, זה גדול, היא מרגישה זוועה, מה, תעזוב את זה, היא התלהבה והיא שרה והיא סיפרה והיא דיברה והיא... וואי וואי וואי, אז קשה לה מאוד. ומרגישה שעושה סקר בנפשה. לרגלי ההזרחות הראשונות שהיו עדיין בלתי נאתרות. מה זה בלתי נאתרות? מה זה נאתר? מאיפה אתם מוצאים את הפירושים שלכם? מה זה ויתר יצחק?
תפילה.
זה תפילה, אבל זה סוג של תפילה.
ויתר זה בקשה, אבל...
ויתר זה ויבקש?
לא, זה מישהו מקבל את הבקשה.
נאתרתי לבקשתך? מה זה נאתרתי? מה זה עתירה? עתירה. נאתרות נשיקות שונא. מה זה להגיש עתירה? איזה תפילה הזאת ויתר יצחק?
להפוך את היתר.
עם הקלשון, נכון. למה אני משלה תפילתם של צדיקים לאתר? מה אתר זה מהפך את הקרי ממקום מקום? גם תפילה מהפכת. יש תפילה מיוחדת, זה לא תפילה רגילה. פעמיים כתוב בתנ"ך ויתר, מנוח ויצחק. זו תפילה שהופכת. מה זה להגיש עתירה? מה?
לתבוע נגד המציאות.
זה לא להגיש עתירה. אני חושב. זה כשהפסדת במשפט, אתה מערער לערכאה עליונה יותר. זה הפסוק נאתרות, בעברית שלנו מה זה לעתור? לחפור. נכון? לחפור בסלנג אני מתכוון. כשאתה חופר, אתה לא מרפא. יש תפילות, כמו התפילה של מנוח. של מנוח מתפעל דבר שהוא לא צריך להיות בכלל, לא ניכנס שם פה. מנוח הוא כזה צדיק שהוא חופר במחות לאלוקים, הוא לא מניח. נאתרות נשיקות שונא, אם שונא שמנשק אותך משהו מטורף, נכון? כי אתה לא יודע שהוא שונא. זה שונא שהוא מסתיר את זה שהוא שונא. מה מנשק אותך? אתה לא סובל את הנשיקות שלו. זה חופר לך, מה זה מעיק עליו? גם אתה לא יודע. זה מוזר לך, זה לא מסתדר לך. אז ההזרחות הראשונות היו עדיין בלתי נאתרות. מה הכוונה הם לא נאתרות? הם עוד לא חפרו. עוד לא חפרו לי, הם לא העיקו עליי. אז היה לי טוב בהתחלה. פעם התלהבתי באמת. אמרתי, יואו, פרייר, מי שלא שומע את השיעור הזה. אבל בשלב מסוים נמחקתי ונמחקתי ונמחקתי. וזה כבר נאתר. אז אם קשה לה להסב את פעלה, קשה להגיד, בעצם לא בא לי. מה לא בא לך? אתה, זה היה החיים שלך. אז מה היא עושה? תלכה לזה בקש דרכים, אחרי סכה לפניה, מסילת בריחה, היא רוצה לברוח. היא מרגישה חסומה. אז זה הכל בתת מודע, כן? בתת מודע מתחיל לארגן דרכים איך לברוח. פגשתי תורה כזאת, כל כך התלהבתי, וחלמתי להיות בישיבה 72 שנה, ו... זה חנק אותי, אז התת מודע מתחיל לחפש. הוא לא יכול להגיד יום אחד בעצם. זה מתחיל לחפש דרכים כאלה, לסכל מסילות. מה זה לסכל מסילות? זה ליצור נתיב, ליצור נתיב. אחרי זה הוא יגיד, תשמעו, שמעתי איזו הרצאה על בריאת העולם שהיא מאוד מאוד בלבלה אותי. חיפה, שמעת 1,000 הרצאות קודם, גם זה לא הזיז לך. אבל עכשיו, שעות הרצאה, אוי. הוא ככה אף כותב ינאי, נכון? כשיש בעיות בנפש, אז היא מחפשת תירוצים. היא לא יודעת את התירוצים. שמה, יש לי איזה... בן דוד שלי, יש לו חבר שביישוב שלו גר מישהו שנדרס, זה יצא למשבר אמוני. שמעת על הסרנות עוד לפני הוא מהיישוב של חבר של בן דוד שלך שנדרס. זה לא שבר אותך, זה נסינות. אתה לא משקר אף אחד, זה מועך אותך ומועך אותך, ואז אתה תמודע, מחפש דרך לברוח. ובעצם אפשר, יש רב אחד שאומר שאפשר לשלב גם זה וגם זה. שזה בעצם, זה מסילות לברוח, מסילת הבריחה. יש כל מיני מסילות בריחה, כן.
מה ההבדל בין האם הזה למשפט של פנות, לאם רוממות החיזיון?
זה המשך פירוט,
לא? אם רוממות החיזיון, תהיה מוכרח תעשה פנה ממנו. באופן ישיר. ההבדל זה במודע ולא מודע.
יש הבדל ביניהם כאילו? זה עוד מדרגה של חיזיון אחרת?
לא, אני לא חשבתי ככה. מה אתה אומר?
או להגיד שזה מודע ולא מודע, או להגיד שזה התפרטות, הסבת פנים, איך היא מופיעה. בצורה של...
יש שני פירושים אותו דבר, אני מסכים עם מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה לא יכול להמשיך עם זה יותר. אתה לא יכול להמשיך באופן כללי, ואחרי זה המשפט הבא, זה ואם, זה לא ואם נוסף, אלא פירוט שמה. או שחשבתי שזה הורג אותי. זה מאוד נדיר, שמישהו שהוא מצא עמוק עמוק, פתאום בום, אין לי כוח לזה. הנפש היא כמעט לא תאפשר לך לשבור ב-180 מעלות כיוון אחר. זה היה אחד שהיה מעביר שיעורים, נכון, היה בלי שמות, בברסלב ובבית שמש, בום! חתך. זה מלמד הרבה, איפה היה קודם? דיבר. סיפר לי הרב רונסקי זצ"ל פעם, איך הוא חזר בתשובה. הוא היה מ"פ ביום כיפור ובשקט, והסיירת שם הרבה מאוד הרוגים ופצועים. והוא לקח את החיילים שלו לשיחת חיזוק אחרי המלחמה, ודיבר איתם, כאלה דברים מאוד גדולים. ואין סוף שהוא מדבר איתם, אז הוא אומר לעצמו, על מי אתה עובד? אתה סתם מדבר. והרב רונסקי לא סתם דיבר, הוא היה כלל ישראל באמת. הרגיש שזה, יש בו צד שמדבר, ויש בו צדדים ש... בכיף היו יוצאים לאיזה טיול במזרח הרחוק עכשיו. זה כל כך זעזע אותו שהוא התחיל לצאת מנסע של עומק. מישהו מדבר, ויכול להיות שחלקים ממנו מדברים וחלקים ממנו. יש יצר רע, תמיד צריך לדעת לדבר, אבל האיזונים הם כאלה שצריך לדעת. אז להגיד, להסב פניה בבת אחת, זה כמעט על אנושי. אז יש משהו, ואז כמו איזה אהבה, אפילו אהבה מאוד מאוד גדולה, ופתאום. בוקר, בום, זה לא. ולכן הם מחפשים מסילות, שלא להסב פניה בבת אחת. פתאום נהיה ציני, פתאום בדיחה, פתאום הוא פתוח, פתאום זה יכול בכל הכיוונים שבעולם. אתה רואה אנשים שומעים רבק ודיבור. לפעמים זה מאפיין בדיוק הפוך. דווקא אנשים שהיו הכי, פתאום הם... בגלל שהם דיברו הכי, בגלל שהם מאחות עצמם. אתה יכול לדבר הכי, אבל... אבל זה חייב לגעת בך, כמעט. ואם זה דורך אותך ודורך עליך ודורך, אם אתה בכלל לא מתכוון, אז התחושה היא בחוץ שיש פה משהו יותר גדול, לא נכון. קיצור, במרק לא טעים, אשתך תכין לך מרק חבל על הזמן, לא מעכשיו יודע. אז זה מותר, זה קצת יעיב על האור שבחיי נשואים, להגיד שיש מרק יותר טוב ממה שבישלתי לך, זה שבר שלא ציפינו של הבעיה שלי. לא מזלזל, לא צריכים שזה. אבל זה לא להתפשר, אתם יודעים, זה להפך, זה שאיפה למשהו הרבה יותר גדול. אני תמיד חושב שהתפקיד של החתן, לא רק שהוא חתן, גם אחרי 30 שנה, התפקיד של כל אחד מהצדים בבית, זה לעבוד מאוד 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 קשה שהשני ירגיש טוב. שהשני יהיה כיף בבית, שהשני יהיה רגוע. לא, אם רק אני אעשה את זה והיא לא תעשה את זה מסובך, אני מסכים. אבל אנחנו בונים בחיים הפשוטים, כמו שחובה על הורה. שהסנדוויץ' בבוקר ילד ידע שהוא קיבל סנדוויץ' בריא, אבל גם טעים, שמותר לחיות פה, שאני לא רק מגויס לאיזו משימה מאוד מאוד גדולה. מגייסים עושים, גם יישובים, אני יודע שיש יישובים שהקימו, ובסוף הם התפרקו על כמה יישובים, שמי שהלך לשם הוא דיאליס, אם אתה לא דואג גם שיהיה לו טוב ביישוב הזה, אז היישוב יתרוקן בסוף. ובאים ליישוב בגלל אידיאלים, אבל צריך שיהיה טוב ביישוב. אולי אפשר אפילו להקים קהילה. כל טוב. כל טוב. כל הסיפורים שאני סיפרתי, הם לא נשארו לי סיפורים.